אני שואל את עצמי כל שנה, מה אני עושה כאן? אתם צריכים אותי כל שנה לבוא, אבל כנראה אנשים צמאים רוצים לשמוע דברי תורה, בפרט ביום כזה. והיום אני מרגיש שיש תועלת בזה. יש אדם צריך לרכוש כל הזכויות שהוא יכול לזכות, ותשעה באב נגרם מפני שנא שכינה. אז מי שיכול לעשות בתשעה באב טובה למישהו, בפרט לתלמיד חכם, לאדם גדול, אז זה זכות גדול. אז אני מתאר שאם אני לא הייתי מגיע כאן, הייתי מכריחים את המורד האסרו לדבר כאן. אז אני מרגיש שאני עושה לו טובה, נותן לו לשבת, לנוח קצת, ואני היה קרבן. אז בסדר, אם ככה כדאי לי. כדאי לי לעשות טובה לאדם גדול, לתלמיד חכם מובהק, אין לי הרבה הזדמנויות כאלו, ואני אשתמש בזה לזכות לי לתשעה באב. אני רוצה להקדיש את הדברי תורה היום לעילוי נשמת הרב משה צ'ייט, שנפטר אתמול ונקבר אמש בתשעה באב. הוא היה תלמיד חכם, גם כן אדם גדול, ואדם באמת, מה שתלמיד חכם צריך להיות, מידות טובות, הצנעי הלכס, זה היה הרב משה צ'ייט, ואני רוצה לתרום קצת לעילוי נשמתו. הנושא היום, אני רוצה ללמוד איתכם סוגיה, באמת, סוגיה שמופיעה שני פעמים בש"ס, בהבדלים שונים, מעטים, ומותר ללמוד את הסוגיה הזאת היום, ברור לי. קודם כל שהסוגיה הזאת מאוד מתאים לתשעה באב, אף על פי שלא נזכר שזה אחד מהדברים שמותר ללמוד, אבל אני ברור שזה אפילו לא היה שאלה שצריכים להזכיר את זה. ועוד שהסוגיה הזאת, אנחנו בין אם רוצים ללמדו או בין לא רוצים ללמוד אותו, אנחנו חיים אותו. וזו סוגיה שמופיעה בסוד ממתס ובסנהדרין צדיק זיין. והבוקר, אני חושב, 4 שעות או יותר, דיברתי על הסוגיה הזאת במתתיהו, ואנחנו בוודאי לא נספיק, ואז גם כן לא הספקתי לגמור את העניין. היה עוד שעה, שעה וחצי שלא אמרתי. אני אמצא את הזמן לגמור לקהילתי את השעה וחצי הזה, אבל כאן אני רוצה להזכיר רק כמה הערות וכמה נקודות באותו סוגיה, ואני מקווה שבדיוק כמו שיש הלכה שאם לא יכולים להקריב קורבן, אז אם לומדים על הקורבן, זה במקום כאילו הקריבו את הקורבן, שזה יתקיים גם בדבר הזה. הסוגיה הוא הסוגיה של עקביסא דמשיחא. מה יהיה בעקביסא דמשיחא? רש"י אומר בסוף הגלות, קודם שיבוא משיח, או בסנהדרין נאמר דור שבן דוד בא, כנראה זה הדור האחרון, זה הזמן האחרון לפני ביאת המשיח. וגדולי ישראל, חפץ חיים, רבי חנן וסרמן, הרב מפוניבז', כולם אמרו שאנחנו חיים באותה תקופה, זו התקופה שלנו, עקביסא דמשיחא. וכשנראה מה התנאים, מה יהיו המצבים שחז"ל ראו ברוח קודשם על אותו תקופה, זה ברור שאנחנו חיים אותו תקופה. ואם נלמד על זה, בפרט בתשעה באב, אז אולי אנחנו נצא בלימוד ולא נצטרך ממש לחיות את הדברים בצורה הכי גרוע שיכול להיות. הגמרא בסוטה אומרת ככה, בעקבס משיחו חוץ ביזגי, הנקודה הראשונה, חוצבה יתרבה, יהיה הרבה חוצבה בעולם, ויוקר יאונר, והכלכלה יהיה מקולקל, והכל יהיה מאוד מאוד יקר, הגפן תיתן פריו והיין ביוקר, ולא מפני שיהיה חיסרון של דברים, לא יהיה חוסר. יהיו כל המעדנים נמצאים, כל הלוקסוס יהיה נמצא, היין יהיה מצוי, אבל יהיה ביוקר. רש"י אומר, מפני שכולם רודפים אחרי יין, עושים משתאות, אז יש ביקוש, אז מפני הביקוש זה יהיה יקר, לא מפני חוסר העם, שזה לא יהיה מצוי. ומלכוס תהופך למינוס, המלכות יהיה למינות. הספרים אומרים, הכוונה שלא יהיה דת, יש הרבה דתות, דת האמת והרבה דתות שקריות, אבל זה לכל הפחות דת. מינוס הכוונה כפירה, אתאיזם, בלי דת כלל, אין אלוקים, אין שום אלוהים, אפילו לא אלוהים אחרים, סתם העולם מתנהג במקרה. מינוס, אפיקורסוס, זה יהיה השיטה, האידיאולוגיה, ואין תוכחה, אין אף אחד יכול להוכיח ולא מעוניין להוכיח אחרים. רש"י אומר, לא יכול להוכיח, כי מי שאומר, מדוע אתה עושה ככה, השני אומר, טול קורא מבין עיניך, אתה עושה יותר גרוע. אז אין אף אחד שראוי ומוכשר לתת תוכחה. בזבד יהיה לזנוס, הבית המדרש יהפך למקום של זנות. שבב בבית השואב אומר שהבתי כנסיות, מקומות שמתוועדים שם, מתאספים הציבור, יהיה תרובה של נושים ואנושים, זנוס, אי צניות. רש"י אומר שלא יהיו אנשים שרוצים ללמוד, אז הבתי מדרש יהיו ריקים, והבתי מדרש היו מחוץ לעיר במקום מופרש, אז זה מקום טוב, כן, למלא אותו בזנוס, לטייבה יבקש נפרד. והגליל יחרב, הגליל, דעו מה זה גליל, יחרב, והגבלן ישום, גבלן זה שם של מקום בארץ ישראל, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, ואנשים שהיו על הגבול יסובבו מעיר לעיר. אני חושב שאי אפשר לא להזכיר, כן, שאנשי גוש קטיף, שהיו אנשי הגבול, מסובבים מעיר לעיר ולא יחוננו, אף אחד לא מעוניין, שנים כבר הם מסתובבים מעיר לעיר ואף אחד לא אכפת לו. וחוכמה סופרים תשרח, וחוכמת התורה תשרח, יהיה מתואב, נמאס על בני אדם, תשרח, נראה עוד כוונות עוד מעט, ויראי חית ימוסו, מי שיראי חית יהיה מיאוס בעיני אנשים, והאמס תהי נעדרס, ולא יהיה אמת בעולם, נאורים פני זקנים ילבינו, נאורים ילבינו את הזקנים, יבייש אותם, וזקנים יעמדו מפני קטנים, והזקנים יעמדו בפני הקטנים, ראיתי שפעם רבי עקיבא איגר והחבשדש היו הולכים ועברו על פני בחורים ריקים, והם התחילו לצחוק עליהם ולא קמו לכבוד התורה. אז החבשדש נאנח ואמר, אוי, איקפס את המשיח. חוץ ביזגי, שנערים לא יקומו בפני זקנים. רבי עקיבא איגר אמר, זה לא מה שיהיה באיקפס את המשיח. באיקפס את המשיח הוא אמר, מה שיהיה הוא, הבחורים האלו יעברו על פנינו כשאנחנו יושבים, ואנחנו לא נקום בשבילם, והם יאמרו חוצפה עקבס את המשיחה. זה מה שיהיה בעקבס את המשיחה, זה מה שקורה ביומי. בן מנבל אוב, הבן ינבל את האבא שלו, בת קומה באימא, הבת תמרוד באימא, קלה בחמוסו. אוי ואיש אנשי ביסו, האויבים הכי גדולים של אדם יהיו בתוך הבית שלו. אשתו, הבעל, יהיה האויב של האישה, והאישה האויב של הבעל. פני הדור כפני הכלב, חשובי הדור יהיו כמו כלבים. הבן איננו מתבייש מאביו, ואפילו הבן לא מתבייש לעשות דברים מגונים בפני האבא. ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. ואין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. זה התיאור של עקבס את המשיח בסוטו. בסנהדרין יש כמה שינויים. תניא רבי יהודה אומר, דור שבן דוד בובו, בייס עבד יהיה לזנוס, והגליל יחורי, והגבלון יישם, יישם, ואנשי גבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, וכך מס הסופרים תסרח, ויראי חית ימוסו, ופני הדור כפני הכלב, והאמס נעדרס, מי, ותהי האמס נעדרס, מה הכוונה שהאמס נעדרס? אומר דבי רב, אמרי דבי רב, מלמד שנאסיס הדורים הדורים והולכס לו. האמת יהיו הדורים של אמת. לא יהיו הרבה אנשים שדוברים אמת. יהיו קבוצות קטנות, זו הכוונה הפשוטה. וילכו למדבר, כי לא יוכלו להתקיים בין כל הדוברי שקר ביישוב. מי ושור מרע משתולל, וכל מי ששור מרע משתולל. אמרי דבי רב שילה, כל מי ששור מרע משתולל על הבריאוס, מישהו לא עושה חטאים, יחשב לשוטה, לטיפש, בעיני הבריאות. תניא רב נוראי אומר, דור שבן דוד בו, נאורים ילבינו פני זקנים, וזקנים יעמדו לפני נאורים, ובש קמה באימא וקלה בחמוסה, ופני הדור כפני כלב, ואין הבן מסבייש מאביו. אומר רב נחמיה, דור שבן דוד בו, העזוס תירבה, והיוקר יאובס, והגפן יתן פיריו, והיין ביוקר, ונפחו כל המלכוס למינוס, ואין תוכחו. זה התיאור. אלו הדברים. אז קודם כל, מדוע יהיה כך? מדוע צריך להיות שקודם שמשיח בא, יהיה המצב כל כך גרוע? מדוע לא יהיה הפוך? שעד שמשיח יבוא, הדברים ישתפרו קצת, קצת, עד שיגיע למצב הכי טוב. מדוע זה צריך להיות כל כך גרוע קודם ביאת המשיח, מיד לפני ביאת המשיח? אז אברבנאל בספרו ישוע משיחו אומר רעיון כזה. הוא אומר שכל דבר קודם שיהיה הוויה חדשה, רוצים להוות משהו חדש, לא להמשיך את הישן אלא לעשות משהו חדש, אז צריך קודם לפשוט צורה, ואחרי כן להלביש צורה. קודם צריכים להסיר את הישן לגמרי, ואחרי כן לבנות משהו חדש. זה בדיוק כמו שיש בטבע. זורים זרע. קודם הזרע נרכב, ורק אחרי כן זה נגדל, בדיוק כשרוצים לעשות הוויה חדשה, צריכים קודם לפשוט צורה, ואחרי כן להלביש צורה חדשה. וממילא, כל הדברים החדשים, כל המצב החדש שיהיה בימוס המשיח, אז קודם צריך להיות ההפוך. קודם צריך להסיר את העניינים בכלל לגמרי, למחוק אותם, ואחרי כן יכולים להוות מצב חדש. רבובי זצ"ל אומר שזה ההבדל בין תורה למדע. במדע מגלים את הקיים. מה קיים? מגלים מה יש. תורה מחדש מצבים חדשים. כל העניין של תורה זה בניין, זה הוויה, זה להוות ולעשות מצבים חדשים, עולם חדש. המדע תלוי בעולם הקיים, ולכן תלמידי חכמים נקראים בונים, הם בונים מצב חדש. וזה יהיה מוס המשיח, זה המציאות האמיתית. אבל כדי להגיע למציאות הזה צריכים קודם למחוק את המציאות הישן. אחרים אומרים שקודם שיבוא משיח צריכים לחזור בתשובה, והקדוש ברוך הוא ייתן מצבים שיכריח אותנו לשוב בתשובה. איך? אז אחרים אומרים משהו אחר. כל זמן שהמצב לא כל כך נורא והדברים לא כל כך ברורים לרע, אז קשה לחזור בתשובה. חז"ל אומרים שצריכים להביא אשם תולוי קורבן יותר יקר מקורבן של אשם ודאי, כי מאוד מאוד קשה לחזור על עבירה שזה ספק, כי אני לא מרגיש את החומרה של העבירה, מילא אני לא עושה את המאמץ לחזור בתשובה, כי אני לא חושב שזה כל כך מוכרח. אבל כשזה ברור וזה לא דבר אפור, אלא זה או שחור או לבן, זה ברור, אז יש דחיפה לחזור בתשובה יותר. וזה מה שאליהו אומר, לא יכולים להיות פוסח על שני הסעיפים, כי בן אדם שפוסח על שני הסעיפים פושר, אז אף פעם לא יחזור בתשובה, כי הוא חושב שיש לי זה, יש לי זה. אבל אליהו אמר, אם לבעל לבעל, אם להשם להשם, תבחרו. לא יכולים ללכת באמצע הכביש, מי שהולך באמצע הכביש, כן, הסוף שלו לא כל כך יפה, כי בוודאי יבוא אוטו ויתנקש בו. צריכים לבחור, או שאני בצד הזה או בצד הזה. החפץ חיים אומר, זה מה שחז"ל אומרים, שמשיח יבוא בדור שכולו חי ובדור שכולו זכאי. על פי רוב לומדים שאו זה או זה, או שיהיה דור שכולו חי, או רחמנו ליצלון, או שזה יהיה דור שכולו חי ורחמנו ליצלון, או שיהיה דור שכולו זכאי. החפץ חיים אומר, לא, זה יהיה אותו דור, אבל באותו דור לפני ביאת המשיח יהיה או כולו זכאי או כולו חי. לא יהיו בני אנשים פושרים באמצע, באמצע לא יכולים להתקיים, זה יהיה כל כך ברור. או שתבחרו צד הזה או צד הזה, באמצע לא יכול להיות. והטעם לזה שיהיה כל כך ברור, כדי שיכריח בני אדם לבחור ולחזור בתשובה. גם כן, חלק מהתענוג והשמחה של ימוס המשיח הוא בזה שאנחנו נכיר כמה מעולה אותו הזמן, ולכן כל הדברים שיהיו בימוס המשיח, כל הדברים הטובים, אנחנו נכיר ונעריך אותם יותר, אם מיד לפני זה היה הפוך. ומהניגוד, ממה שהיה או מה שיש, אז אנחנו נעריך את ימות המשיח הרבה יותר. אחרים אומרים שבדיוק כמו נר, קודם שזה הולך לכבות,
הלהב נותן את הזינוק האחרון שלה עם כל המאמץ, בדיוק היצר הרע הסוטן יודע שכי יבוא משיח, או שהוא ייעדר לגמרי, או לכל הפחות יתקטן מאוד, והוא עושה את המאמץ האחרון שלו. כן, זהו, זה הזינוק האחרון. אבל יש בזה גם כן דבר טוב. כי אם יהיו הניסיונות כל כך חזקים, אז אנשים שיכולים להתגבר עליהם, יהיה להם זכות, כל הגודל מחברו יצרו גודל ממנו. אז אם היצר הרע יהיה יותר גדול, זה סימן שהדור הוא יותר גדול. אז כדי לזכות לימות המשיח צריכים הרבה זכויות. אז אם יהיה המצבים כל כך גרועים והניסיונות כל כך חזקים ויהיו בני אדם שיכולים להתגבר, אז הזכות של כל התגברות, של שום כל מעשה טוב, יהיה יקר ועולה פי אלף ממה שהיה בזמן רגיל. זה יביא את המשיח. וזה בדיוק כמו חבלי לידה, שכל שמתקרב הלידה, החבלים, היסורים, הכאבים מתרבים, באים יותר בתקיפות. מדוע? כי זה נותן לאישה את הרצון, כן, שכבר יצא הוולד הזה, והיא עושה מאמץ כדי לדחוף את הילד החוצה. וזה מה שעקביס את המשיח נותן לנו מאמץ כדי לדחוף ולהגיע למוס המשיח. המכתב מליאו אומר שכל עניין הגלות, כדי שאנחנו נבין מה זה באמת עולם הזה. כי עולם הזה, אם התכלית של עולם הזה הוא עולם הזה, אז הוא לא שווה כלום. כל העניין של עולם הזה הוא כדי להכין, להיות פרוסדור לפני הטרקלין, לפני העולם הבא. זה כל העניין, כל הצורך, כל התכלית, כל הכוונה והמטרה של עולם הזה הוא להכין לעולם הבא. אין תכלית אחר. כי הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא את הנשמות שלנו, נותן לנו עולם הבא, רק שהוא לא רצה שאנחנו נזכה לזה, שאנחנו נעשה את העולם הבא, נוצר את העולם הבא שלנו, שזה לא יהיה נהמה דחשוף, לא יהיה לחם שמתביישים לאכול, כי ניתן לנו בחינם. אז כל בריאת עולם הזה לתכלית, אותו תכלית, ואין שום תכלית אחר. אבל אם בן אדם חי בעולם הזה רק בשביל העולם הזה, אז העולם הזה זה הבל. הבל. הבל אין הכוונה שאין לו ערך. הבל זה כמו הבל פיו. זה סתם אוויר. ערך עצמי אין לו. אבל התפקיד שלו הוא מאוד מאוד חשוב, כי האוויר הזה נותן חיים. אם משתמשים בו כראוי, אם נושמים, אז האוויר הזה מאוד חשוב. אבל אם לא משתמשים בו, זה סתם הבל, אז אין לו ערך כלל. הבל זה דבר שיש לו ערך מאוד מאוד חשוב, אבל אם משתמשים בו לא למטרתו, אז הוא לא שווה כלום. זה מדוע שהבל נקרא הבל. קין, קניסי איש את השם, אז הוא היה קניין. הבל היה צריך להיות קין שני, קניין שני. אבל הבל נהרג ולא קיים את התכלית שלו, אז הוא נשאר הבל. זה הכוונה של הבל. אז הבל הבולים, זה העולם הזה, כולו הבל. יש לו ערך אם משתמשים בו כמו שצריך. אין לו ערך אם לא משתמשים בו כמו שצריך. אז כל הגלות באה להכין אותנו לקראת ימות המשיח. ימות המשיח יהיה עולם הזה בשיאו. כל המדענים יהיו כאפר, ולא יהיו רעה ולא מלחמות ולא תחרות. הכל יהיה ממש מושלם, גשמיות. אבל בשביל מה? כדי שנוכל לקיים מצוות וללמוד תורה בצורה הכי טובה, להשתמש בעולם הזה, להגיע לעולם הבא. אבל קודם שנוכל לחיות בעולם גשמי מושלם כזה, ולא להשתמש בו לא כראוי, צריכים גלות, שנכיר שעולם הזה, למען עולם הזה, הוא לא כלום, לא שווה כלום. שנמאס מעולם הזה למען עולם הזה. ואז נעריך את עולם הזה למען עולם הבא. ואז נוכל להשתמש בעולם הזה של ימוס המשיח, שאין בין עולם הזה לימוס המשיח, אלא שיבוד מלכיוס בלבד. ימוס המשיח זה עולם הזה, שנוכל להשתמש בעולם הזה כמו שצריך. רבי רוחם, המשגיח ממיר, אמר שהכל הוא בשביל האמרה האחרונה, ואין לנו להישוין אלא על אבינו שבשמיים. כל אורך הגלות, כל התקופות, היו דברים שאנשים חשבו שעל זה אנחנו יכולים להישוין. צדק, אמת, חוכמה, תרבות, כן, הטוב שיש באדם, כן, מהטבע שלו. אז כל אורך הגלות אנחנו רואים שהחוכמה לא יסרח והאמת נעדרת, וכל הדברים שחשבנו שעליהם אנחנו יכולים להישען ולסמוך בין לילה לא קיימים. היו הרבה עבודה זרה, איזמס, היה סושליזם, קומיוניזם, אפילו סקולר זיוניזם. כל הדברים שאנשים חשבו, זהו, זה הישועה, זה הגאולה, זה יגאל אותנו. ואחד אחד, בעקבות דמשיחא, כן, יהרס לפני עינינו. הסושליזם, הקומיוניזם, אפילו הזיוניזם, ואפילו קפיטליזם, היום זה גם כן נהרס. לא יכולים לסמוך על זה גם כן. לא יכולים לסמוך על אמינות של אנשים, אין אמינות. בעלי המון לא קיימים, כולם גנבים, שקרנים. אז על מה יכולים להישען? על אבינו שבשמיים. והקדוש ברוך הוא אומר, תראו, כל זמן שאתם חושבים שיש לכם משהו או מישהו אחר להישען עליו, בכבוד, תישענו עליו. מה אתם צריכים אותי? אבל בזמן שתכירו שאין לכם להישען אלו עליי, אז אני אהיה שם בשבילכם. רוצים אותי? אני שם. לא רוצים אותי? בסדר. בבקשה, יש לכם דברים אחרים? תשתמשו בהם. אז קודם שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, כן, אנחנו צריכים להגיע להכרה שאין לנו להישען אלא על אבינו בשמיים. וכל רגע ורגע זה נעשה יותר קל. אז נדבר בזמן שנשאר לנו על כמה מהעניינים האלו, כמה הערות. חוכמה החכמים תסרח. אז הכוונה הפשוטה שאנשים ימאסו בחוכמת התורה, לא ירצו את זה. זה לא יהיה מה שמעניין אותם. מעניין אותם הרבה דברים אחרים, אבל זה לא זה. אבל האמת היא, ראיתי שאחד, אני חושב שהאיץ יוסף אולי, אחד מהמפרשים בעין יעקב, לא זוכר עכשיו מי, אבל זה שם על הדף של עין יעקב, אומר שהכוונה ככה, חוכמס הסופרים תסרח, תסרח יכול להיות שרוח, כן, סרחון, אבל יש עוד כוונה, העודף, הסרח העודף, לסרוח, הכוונה להיות יותר ארוך, להמשיך, כן, סרח העודף במשכן היה מה שהיה עודף יותר, ממשיך יותר. הוא אומר שרבנים לא ידעו מה שחז"ל אמרו שצריכים ללמד דרך צרה. וחוכמס הסופרים תסרח, הם ייתנו נאומים, שיעורים ארוכים, לא בדרך קצרה, וממילא אנשים לא יתעניו בזה. אני רוצה להגדיר את זה אחרת. כבלבוס זה טוב, הפירוש הזה מאוד יפה. אבל לרב זה לא יפה. אז אני רוצה להגדיר את זה אחרת, אבל באותו דרך. וזה דבר שמעיק לי מאוד בזמנים האחרונים, וכל הזדמנות שאני יכול לדבר עליו, אני מדבר. כי זה מאוד די גבלב איש, ישיחנו לאחרים אם לא יכולים לשיח את זה מדעתו, ואני לא יכול לשיח את זה מדעתי. מה הכוונה? אנשים היום רוצים שתורה יהיה קל, מהר. אגיד לכם תודם סיפור. אני ראיתי לפני כמה שבועות, אני חושב בעיתון המודיע, שאלו שמגדלים תפוזים בארץ המציאו תפוז חדש שיופיע בשנה הבאה. תפוז חדש שהשקיעו מיליונים בהמצאת התפוז הזה. מה יהיה החידוש של אותו תפוז? האור, הקליפה של התפוז הוא מאוד מאוד דק, ואין בו גרעינים. אין גרעינים והאור דק. שואלו את המגדלים, זה היה ממש דבר סודי, לא רוצים שהמגדלים בקליפורניה ידעו איך המציאו את זה. זה משהו, המצאה שהם חושבים שיעשו מיליונים, מיליוני מיליונים, והשקיעו מיליונים בזה. שואלו אותם, מדוע צריכים תפוז חדש? מה היה נורא בתפוז הישן? הם אמרו לו, אנחנו חייבים לספק את הלקוחות שלו. והיום אנשים רוצים רק משהו מהר וקל. מהר וקל, זה הסיסמה של הדור הזה. מהר וקל. אז לא רוצים תפוז שזה לוקח הרבה זמן לקלוף אותו, כי יש לו קליפה עבה. רוצים שזה יהיה מהר. ולא רוצים לאכול תפוז ולהשליך את הגרעינים, זה יותר מדי קשה. אז רוצים שזה יהיה מהר וקל, וממילא אנחנו צריכים לספק להם תפוז מהר וקל. מהר יכולים לקלוף וקל יכולים לאכול אותו. כשמדברים על תפוזים, אולי זה בסדר. אבל כשמדברים על תורה ומצווה, זה לא בסדר. אבל זה אותו דבר. זה אותו מנטליות. אנשים רוצים תורה קלה ומהירה. לא רוצים להשקיע, לא רוצים להשקיע מאמץ, שזה יהיה קשה. במילה אחת, רוצים שתורה יהיה פן. כיף. זהו. וכך אנחנו מחנכים את הילדים שלנו. תורה זה כיף. כמה פעם להיות שומר תורה ומצוות, מלמדים לתינוקות, כן, כשהם בן 3 או 4, כן, רוצים להיות מצווה בוי, מצווה גרל, כן, כל זה כל כך כיף לקיים מצוות, זה טוב עד שהם אולי 5 או 6. ורוצים לאכול את הגלידה, והאבא או אמא אומרים, תתלה, ממלה, לא יכולים עכשיו לאכול גלידה. אכלו בשר, צריכים לחכות 6 שעות, משהו כזה. זה לא פעם, זה כיף. אז זה לא יכול להיות תורה. תורה צריך להיות כיף. לימוד גמרא זה קשה. אבל עושים מזה משחק על הקומפיוטר. כן? זה משחק וידאו, כמו פינג פונג. זה השקלה והטריה, ורואים את זה על המסך. כך יהיו בני תורה, כך יהיו גדולי תורה. כך נצמח רבי עקיבא איגר, הוא שחק משחק גמרא. זה שטויות, זה לא כיף, זה לא פעם, זה קשה. צריכים להשקיע בתורה ומצווה. מה צריכים לחנך לילדים? שזה קשה? אוי, זה כל כך קשה, זה לא בכלל, זה הפוך מכיף. לא, גם זה לא. רב משה פיינשטיין אומר שדור שלם עזבו את השבת מפני הורים שמוסרו נפש בשביל שבת. איך יכול להיות? בואו לאמריקה לפני 100 שנה, מצאו שבלתי אפשרי למצוא עבודה אם לא עובדים בשבת. אז היו כאלו שעובדו בשבת, אפילו הולכו להתפלל אחרי כן הולכו לעבודה. זה היה בשבילם פיקוח נפש, אי אפשר להתפרנס. היו כאלו שמסרו נפש וכל שבוע לא הופיעו בשבת, וביום שני כשבאו לעבודה אמרו להם אין לכם עבודה. לא, כי הגעתם לשבת אז אין עבודה, אז הם צריכו לחפש עוד עבודה באותו שבוע, ולא היו הרבה מקומות עבודה. אז אלו הורים שמסרו נפש בשביל השבת, כל שבוע חיפשו עבודה חדשה, והבנים שלהם לא היו שומרי שבת. איך יכול להיות? אומר משה פיינשטיין. הוא אומר, מפני שההורים האלו באו לסעודת שבת, ליל שבת, ויושבו אצל השולחן ונאנחו, אוי שבת, זה כל כך קשה, זה כל כך מעציב שבת, איך יכולים להתקיים בזה? מסרו נפש, אבל התלוננו ונאנחו. אז הילדים אמרו, ההורים שלנו משוגעים, מה הם צריכים את השבת הזה? הם בעצמם אומרים שזה מפלצת. אז הם לא די חכמים לשחרר את עצמם מהמפלצת הזה, אבל אנחנו כן חכמים, אנחנו נשחרר את עצמנו מזה. אז מה היו צריכים ההורים לומר? היו צריכים להגיע הביתה ואומר, שבת זה כיף, זה פן. לא יודעים מה יותר כיף מלחפש עבודה כל שבוע. כן, או, זה ממש שמחת החיים. זה מה שהיו צריכים לומר? אז הם באמת היו משוגעים. מה היו צריכים לומר? לא זה ולא זה, מה היו צריכים לומר? אני אגיד לכם מה הם צריכים לומר. הם היו צריכים לומר, שבת זה כל כך קשה, זה קשה מאוד לחפש עבודה כל שבוע ולא לעבוד בשבת, אבל זה כל כך יקר וכל כך חשוב וכל כך מתוק שזה כדאי. כל המסירות נפש וכל הדברים שאנחנו חייבים להקריב בשביל השבת, כדאי. זה מה שצריכים לומר. זה לא פן, זה לא קל, זה לא מהר, זה השקעה גדולה, אבל זה כדאי. זהו, זה עוצר, זה מטמון. לפעמים צריכים להשקיע הרבה הרבה מאמץ, הרבה הרבה במטמון, כדי להגיע למטמון. אבל כשמגיעים למטמון זה כדאי. זה מה שצריכים לחנך. חוכמת הסופרים תסרח, זה יהיה יותר מדי ארוך. לא, 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 אנחנו רוצים משהו קל, מהר, זהו. חוכמת התורה, מייסד ניצווה, זה יותר מדי. אז מה נהפכנו להיות? נהפכנו להיות, להפוך את שמירת התורה וקיום המצוות לסגולות. זהו, זה נהפך להיות דת של סגולות. אתן לכם שני דוגמאות שבאמת העיקו אותי מאוד. ערב שבועס יש סגולה לומר את התפילה של השלוח הקודש, ובתפילה הזאת זה סגולה שיהיה לכם ילדים יראי שמיים. יופי, אני לא מדבר נגד סגולות, בפרט סגולה של השלוח הקודש, אבל סגולה זה כמו הקרן על העוגה. כשיש עוגה והשקיעו הרבה מאמץ לעשות את העוגה הזאת, אחרי כן שמים את הקרם על העוגה, ועל הקרם שמים את הדובדבן, זה יפה מאוד. אבל כששולחים להביא את העוגה ושמים רק את הקרם, זה מאוס. אז בני אדם חושבים, יש אנשים כאלו שחושבים, איך יהיה לי בנים יראי שמיים? אני אומר את התפילה של השלוח הקודש פעם אחת בשנה, ובזה זהו, זה סגולה. בוודאי יהיו על ילדים שלי יראי שמיים. אני מבטיח לכם שאם זה כל מה שבן אדם עושה לחינוך ילדיו, הם לא יהיו יראי שמיים. זה בוודאי. אני אגיד לכם איך להוות ילדים יראי שמיים. פעם שאלו את האימא של החפץ חיים, החפץ חיים כבר היה החפץ חיים, שאלו את האימא שלו, מה עשית כדי לזכות לילד כזה? צריכים להבין, כשמדברים עם אימא, אפילו אימא של החפץ חיים, אני נותן שיעור במרכז הישראלי ביום שני להרבה הרבה נשים, ופעם אחת אישה זקנה הגיעה אליי אחרי השיעור ואומרת לי שהיא נהנית מהשיעור ונתנה לי יישר כוח על השיעור, ואחר כך היא אומרת לי, אולי אתה מכיר את הבן שלי. אני אומר, מי הבן שלך? היא אומרת, רב נוסן צבי פינקל, הראש ישיבה של מיר. אני אומר, כן, אני מכיר את הבן שלך. והיא אומרת לי, he's a good boy, no? זה אימא. אז מסתם האימא של החפץ חיים גם כן אמר, הוא ילד טוב, כן? אז שואלו אותה, מה עשית כדי להגיע לילד הטוב הזה? היא אמרה, לא, זה לא שלי. אני לא עשיתי שום דבר, אני הייתי אימא כמו כל אימא. אז הם אמרו, מכל מקום, תגיד לנו משהו. אומרת, אולי, כשאני הייתי קלה צעירה, האימא שלי אמרה לי, שעקרת הבית, לפעמים יש לה זמן שהיא לא יכולה לעשות דברים אחרים, היא מחכה לחלה, לאפות, או למים, להתבשל, ואין לה משהו אחר שהיא יכולה לעשות באותו זמן. אז אני מייעץ לך, שיהיה לך ספר תהילים קטן, שלעולם יהיה במגע יד, ובאותון הזמנים תיקח את התהילים ותשפוך את הלב שלך שהילדים שלך יהיו יראי שמיים. כל רגע, והיא אמרה, זה מה שאני עשיתי. אני הייתי ילדה טובה, שמעתי לאימא שלי, וכל רגע שהיה לי פנוי, אני שפכתי את הלב שהילדים שלי יהיו יראי שמיים. ומי ששופך את הלב כל רגע ורגע, בוודאי עושה את המאמץ כדי לעשות את הדברים, כן, כדי שהילדים יחונכו כמו שצריך. אם זה מה שעל הלב כל רגע. אז זה יוצא את חפץ חיים. מי שאומר התפילה שלו הקודש, כסגולה פעם אחת בשנה, זה לא יעשה שום דבר. שום דבר. אבל השנה היה יותר. כבר, תפילה של השאלה זה תפילה ארוכה. זה מילים קשים ולא יודעים מה הם. אז ארט סקרול כבר תרגם את זה, יכולים להוריד את זה, כן, מהקומפיוטר, כן, וזה לפני, אפילו לא צריכים לחפש את זה במקום. אבל השנה זה היה יותר מדי קשה. זה לא די מהר ודי קל. אז השנה היה המצאה אחרת. תיתן סכום כסף לארגון הזה והם יאמרו את התפילה בשבילך, אז בוודאי הילדים יהיו יראי שמיים. זהו, קל ומהר, וכך רוצים לחיות את החיים של חיי תורה. זה טוב לתפוזים, זה לא טוב לחיי תורה. מה עוד? שמעתי ברדיו קול חי בשם רב חיים קניאבסקי, אני ברור לי, לא שאלתי אותו אבל לא צריכים לשאול אותו, שרב חיים קניאבסקי לא אמר דבר כזה בחייו, והוא לא יאמר את זה בחייו. אמרו שאם תיתנו סכום כסף לאיזה צדקה, לאיזה ארגון שמטפל בילדים חולים, ילדים מוגבלים, אז רב חיים קניאבסקי מבטיח שהילדים שלכם אף פעם לא יהיו להם אותו מחלאות ואותן הגבלות. זהו, זה נורא, כי הקדוש ברוך הוא לא מבטיח, אבל רב חיים קניאבסקי כן. אני בטוח לי שרב חיים קניאבסקי לא אמר דבר אפילו דומה לזה, זה ברור לי, כי זה בלתי אפשרי. שכר מצווה והיעל מולקו, אין הבטחות כאלו. קדוש ברוך הוא לא מבטיח דבר כזה, וזה כל כך קל, רק תיתנו כסף לאותו ארגון, וזה מובטח, זהו. קל, מהר, לא צריכים שום דבר אחר. זה עיוות זה הכוונה של חוכמס הסופרים תשרח, זה יהיה יותר מדי ארוך. תורה, ניצווס, מי צריך את כל זה? סגולס, זה מה שאנחנו צריכים. אז כל הדת נהפך להיות סגולה, וזה לא סגולה. עוד, היוקר יאמר, הכלכלה, צריכים לדבר על הכלכלה, על האקונומי, על מה שקורה היום, וכמה זה פוגעים באחד את השני. ראיתי שאחד מהמפרשים אומר שהיין יהיה ביוקר מפני הביקוש, לא מפני שרוצים לעשות משתאות, כמו שרשי אומר. יהיה הרבה ענבים, אבל היין יהיה ביוקר. מפני שיבוטלו אנשי אמנה, וכל החיים יהיו רדיפה אחרי מותרות. כך יהיה חיי תורה, זה אנשים דתיים, כן? שכל החיים שלהם, כן, עוד תענוג ועוד תענוג. זה בדיוק כמו שראיתי פעם בניו יורק, על חולצה שהיו מוכרים, עם משפט אחד על החולצה. וזה סיכם את כל הפילוסופיה של העולם המערבי. מי שיש לו הכי רב, הכי הרבה צעצועים כשהוא מת, מנצח. זהו, זה כל החיים. רדיפה אחרי צעצועים. כשאתה קטן, הצעצוע קטן. כשאתה מתבגר, הצעצוע נעשה יותר גדול. צעצוע זה כל מה שנותן לי תענוג. מאורעות, כן, כל מה שנותן לי תענוג זה צעצוע. אנחנו נולדים ומתחיל המשחק. כל אחד צריך לרדוף אחרי צעצועים. ומי שיש לו הכי הרבה צעצועים כשהוא יוצא מן העולם, הוא המנצח. היה לו חיים, כן, מוצלחים. חיפשתי כוכב, כן, שהיה נותן איזה הסבר מה בדיוק האדם מנצח באותו זמן. הוא נית. מה בדיוק הניצחון? כן? הוא מנצח. מה בדיוק הפרס? ואחרי כן שמעתי מאישה בלוס אנג'לס שביקשה כשהיא תמות, היא לא רוצה להיקבר בארון מתים, היא רוצה להיקבר תוך הרולס רויס שלה. שיקברו את הרולס רויס עם הגופה שלה בפנים. זה מה שהיא ביקשה, ועשו את בלוס אנג'לס, עושים כל מה שרוצים. אז קברו את הרולס רויס עם האישה. אני לא יודע בדיוק מה בדיוק זה הועיל לה.
שבעה מכוניות.
אז מה שבטוח לי שמהזמן הזה ואחריו היה הדלק, כן, הצריכה של הדלק היה מאוד מאוד יפה שם, כי הם לא הלכו באף מקום. אבל יותר מזה אני לא יודע. אבל זהו, היה לה הצעצוע הכי גדול, היא ניצחה. זה היה חיים מנוצחים, היא קיבלה את הפרס. הייתה יכולה להיקבר ברולס רויס שלה. אני אגיד לכם, אם זה כל החיים, וזה חיים שלא רק גויים חיים ככה, לא רק חילונים, לדאבוננו אנשים שומרים שהם שומרי תורה ומצוות, זה כל החיים שלהם. כך היא דרכה של תורה. פס במלך תאכל מים במסורה תשתה, ועל הארץ תישון, וחייצר תחיה, ותורה תאמל, אשריך וטוב לך, אשריך ועולם הזה וטוב לך מבוא. אז מה הכוונה? צריכים לחיות ככה? אני מודה, אני לא שוכב על, אני לא יושן על הרצפה. יש לי מיטה. ולא זו בלבד, אלא כל גודל בישראל שאני הכרתי, ישנו במיטות. אז אני לא הכרתי אף אחד בדרך התורה, אם זה הכוונה. שצריכים לישון על הארץ, אם לא, אתה לא בדרך התורה. היה לי דודה חולה, שהיה לה בעיה עם הגב שלה, היא ישנה על הארץ. אז היא היחידה שהכרתי בחיי שהיה בדרך התורה. אז מה הכוונה? הכוונה הוא ככה, מה האושר שלך בחיים? הסטייק שאתה אוכל, המשקה המהודרת, מה נותן לך אושר בעולם? מה יהיה אם לא יהיו כל התנוגים האלו? יהיה לך רק פת לאכול ורק מלח ורק מים, ולא יהיה לך ניתה, תצטרך לישון על הארץ, אבל בתורה אתה אומר, אתה יכול לקיים תורה ומצוות. איך תרגיש? אם תרגיש אומלל, אז התורה לא נותן לך את האושר, הדברים האחרים נותנים לך את האושר. זה החיים שלך, אז אתה לא בדרך התורה. אבל אם אף במצב כזו, ובתורה אתה אומר, אשריך וטוב לה, ואתה מרגיש אשריך וטוב לה, כי למרות שאין לי כל הדברים האלו, הדברים האלו הם רק תוספות, אבל עיקר החיים זה בתורה אתה אומר. אז אם באותו מצב תרגיש אשריך וטוב לך, אז אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. זה הכוונה של המשנה. אבל לדבוננו אנחנו חיים בעולם שזה לא האושר שלו. לא, תורה ומצוות זה יפה מאוד, אבל אושר? שמחה? לא, 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 זה לא שמחה. שמחה זה האוטו, זה האוכל, זה המיטה המהודרת, זה שמחת החיים, זה אושר החיים. ואם בן אדם חושב ככה, אז הכוונה שלו שעיקר החיים שלו מתחיל כשהוא נולד ומסיים כשהוא הולך מן העולם ולא יכול להתענג עוד, אז כל החיים שלו למלא את הזמנים האלו מהלידה עד המוות עם צעצועים. אז בן אדם שחושב קצת מרגיש שחיים כאלו מאוד מאוד אין להם ערך. הם מדכאים את האדם, נותנים אותו בדיכאון. איך? תתארו לעצמכם, בן אדם שעומד, כן, לפני חדר הלידה, מחכה לשמוע את הבשורה הטובה שאשתו ילדה. והרופא יוצא ואומר, תראה, יש לי בשורה לא טובה בשבילך. האישה ילדה תינוק, אבל התינוק נולד עם מחלה אנושה שהוא לא יכול להתקיים מאותו מחלה, הוא בוודאי ימות מאותו מחלה. זהו, זה סוף אני. אומר האבא לרופא, תן לי תקווה. יש תרופה, אין. אתם מחפשים תרופה. לא, התייאשנו. יש מישהו ששרד בנס. לא, אין דבר כזה. הוא בוודאי ימות, אין תקווה. אומר האבא, אני אף פעם לא שמעתי על מחלה כזו, שאין תקווה בכלל. איך קוראים לאותו מחלה? אומר הרופא, תראה, הילד, התינוק שלך נולד עם המחלה שאנחנו קוראים חיים. לא יודעים כמה זמן זה ייקח, לאלו, ל-90, 100, 120 שנה אפילו, אבל דבר אחד ברור, כל מי שנולד עם המחלה שנקרא חיים, לבסוף זה הורג אותו. זה חיסל אותו, הוא מת מאותו מחלה. זהו. אם היינו יודעים כמה שניות אנחנו נחיה, 120 שנה של שניות, ונשים את זה על שעון דיגיטלי בחדר הלידה, ובשנייה שנולד, כן, איך אומרים, מה? דוחקים את הכפתור, והמספרים הולכים אחורה. אתם יושבים כאן, הנוכחים, המהיר. הרבינו יונה אומר, אנחנו אומרים בסיום, כן, שמחה. אנו רוצים והם רוצים. אומר הרבינו יונה, אף אחד לא הולך בעולם הזה, רק רוצים. כולנו רוצים. כן, הוא אומר, אנחנו רוצים לבית הקברות. כי זה כל החיים. זה ריצה. מתחילים, נולדים, מתחילים למות. אז אם חיים חיים של תורה, העולם הזה הוא רק חלק קטן מהחיים. זה לא מתחיל חיים, לא מתחילים כאן, לא מסתיימים כאן, זה נצח נצחים, זה עולם הבא. אבל אם זה רק עולם הזה, זה החיים שלי, זה מה שנותן לי שמחה. התענוגים, הצעצועים של עולם הזה. אז בן אדם מתחיל לחשוב על חיים כאלו, והוא יורד לדיכאון. אז מה עושים כשיש דיכאון? שותים יין. יין נותנים למורה נפש. אז יש הרבה אנשים עשירים עם כל הצעצועים, אבל חושבים קצת ורואים שזהו, זה הולך, הם רוצים. עוד מעט לא יהיה שום דבר להם. הם יהיו בקבר עם הרולס רויס שלהם.
אז הם נכנסים לדיכאון והולכים לפסיכיאטרים שגם הם בדיכאון. אבל הם לכל הפחות לוקחים כסף, כן? אז מפני זה היוקר יאמר זה, ומפני זה, אם זה כל החיים שלי, כן, זה כל מה שמעניין אותי ונותן לי סיבה לחיות, לא התורה ולא המצוות, אז מה שאני צריך לעשות כדי לקבל את הצעצועים אני אעשה, ואני חושב שזה מותר, כי זה פיקוח נפש, זה כל החיים שלי. אז גונבים ומשקרים ועושים מה שיהיה וחושבים שזה בסדר, זה למען החיים, זה פרום. תלזר השישיב רב חיים מרדכי קאץ זצ"ל, פעם מישהו, בן אדם לא דתי, יהודי לא דתי, אמר לו הרב קאץ, אני לא מבין את היהודים הדתיים האלו שגונבים ומשקרים ועוברים על הונאה, לא מבין אותם. אנשים דתיים, איך הם עושים דברים כאלה? אמר הראשי שיבר, חיים מרדכי קאץ, הוא אמר, יש לי אותו בעיה, אני גם כן לא מבין אנשים דתיים שמחללים שבת, אוכלים ביום הכיפורים ואוכלים חזיר. אומר הבן אדם, סליחה, הרב, אלו לא דתיים. אמר להם רב חיים מרדכי, גם הראשונים לא היו דתיים. מה אתה חושב? זה אם הם לא אוכלים ביום כיפר ושומרים שבת ואוכלים כשר, הם דתיים, אף על פי שהם משקרים ועוברים על כל האיסורים האלו. אז מה ההבדל? אלו לא דתיים ואלו לא דתיים, אז מה הבעיה? אבל אנחנו לא חושבים כך. אנחנו חושבים שמי שעושה את כל המאמץ כדי לקנות חיים, אז זה בסדר, כי זה מאוד חשוב. אבל מי שלא שומר שבת, מי שאוכל תרד, מי שאוכל ביום הכיפורים, זה כבר לא דתי. אבל זה יכול להיות דתי גם כן. זה לא יכול להיות. זה גם כן חלק מהאיקפס של המשיח, שהכלכלה יהיה כל כך גרוע, שאנשים ידעו שזה לא יכול להיות, זה לא העולם הזה, זה לא מה שצריך להיות, זה גלות, וזה ברור שזה לא מה שצריך להיות. כל זמן שאדם יכול לרמות את עצמו ולחשוב שככה צריך להיות והכל בסדר, אבל כשהכל נהרס, אז יודעים שזה לא יכול להיות. אז צריכים לבחור או הצד הזה של הכביש או הצד הזה. לא יכולים ללכת באמצע. להיות הבן אדם שמחפש את הפון גם בתורה, גם בחיים, ולא רואה שהחיים כאן הם חיים שצריכים להשקיע הרבה עבודה, הרבה מאמץ, הרבה השקעה, כדי להגיע למה שהוא כדאי, שזה עולם נצחי, שזה עולם הבא. אז זה רק שני דברים קטנים מאותו הסוגיה. אבל אם אנחנו לכל הפחות נחשוב על זה, ונראה ללמוד את הסוגיה הזאת של איקפס את המשיך, אנחנו חיים את זה מכל מקום, אז נלמד את זה, נראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהתנאים המצבים של איקפס את המשיך. ואם לומדים את הסוגיה טובה, אז בטח שהקדוש ברוך הוא יחשוב שכבר יצאנו ידי חובה מהתקופה הזאת, ומאיקפס את המשיך יבואו במהרה לביאס המשיח ולימוס המשיח במהרה ימינו.